La máquina de protestud, de la historia, es la... Si el libro que está aquí de la ciudad, y ahí en la ciudad de la ley, el monte que tú, es un libro de tal. Esto es el libro de la ciudad, שם יש את דברי הימים שנכתבים אליהם, כשתראו אותו לפני המלך, פתאום נותנים שם שורה שאותה אמרנו לחי. אז הסיפור הפשוט, באמת מרדכי אמר שליצן בדרך רוצים להרוג את אחשוורוש, וכתבו את זה בספר דברי הימים, ככה זה בתחילת המגילה. ואחר כך כשנדבר שנת המלך, אז במתי זה כתוב. אבל יש בזה פנים פנימיים. מבינים שהתנ"ך הוא לא חד פעמי, הוא רב פעמי. אבל שקר אומר, תורת המגילה למסע לא יצאה. מה הכוונה תורת המגילה למסע לא יצאה? בהלכה זה שתורת עוד יותר יצא, אחר כך תורת עוד יותר. אבל שקר אומר, תורת המגילה למסע לא יצאה, זה אדם שתורת המגילה ואומר, זה היה פעם. היום זה לא שהיה. אז לכן, אם כתוב דבר כזה במגילה, כתוב וימצא כתוב אשר יגיד מרדכי, אז יש מרדכי בכל דור, ויש את ספר דברי הימים אשר לפני המלך, שהמלך הוא מאומות העולם, יש גם כן בכל דור, וכשנעיינים בספר של דברי הימים שנכתב לפני המלך, אפשר לפעמים למצוא את הזכות בזה, על זה אנחנו מדברים בהמשך. אפילו גוי, כשהוא מעיין בספר דברי הימים, זאת אומרת גוי מעיין, את הפילוסופיה של הגוי, שכל ההקשר של הספר, ככה דיברנו בשבוע שעבר, כל ההקשר של הספר הוא אמונה כוזבת, או אפיקורסות, או אמונה בריבוי אלים, או כל כך יוצא בזה. אבל תיקן, פתאום העין שלו צדה איזושהי שורה אחת, שבשורה הזאת קורה שני דברים. קודם כל כתוב שם האמת האמיתית, שהוא לא יפתר בין זה לטוב, והשורה הזאת פתאום מכריעה את הכף, ושם הוא מתחבר ואומרתי שזה הדבר האמיתי. ותמיד היו דברים כאלה, והיום יש את זה עוד יותר מה שפעם. וכיום. מה קורה באותו גוי, אם יש לו זכות, וזה באמת נכנס לו עד הסוף, אז מתקיים. רבי נחמן קורא לזה שהם עצפו בספריהם, זה לכם אמונתם. מדוע? וימצא כתוב אשר יגיד מרדכי. זאת אומרת, יושב מרדכי בבית המדרש, הוא אומר דיבורי אמת, הוא מדבר, הוא אומר משהו מעומק הלב, יכול להיות שזה תפילה, יכול להיות שזה דבר תורה, אבל זה משהו שבא מהלב, לא סתם איזה שכל. והיות שזה בא עמוק מהלב שלו, וגם בני הדור נותנים צדקה, שגם למדנו שבוע שעבר. וכשנותנים צדקה ויש הרבה אהבה בעולם, אז הדברים זורמים ממקום למקום. הם הולכים לאחד לשני, יכול לשבת הצדיק במקומו, בבית מדרשו, ולומר משהו, והרעיון יכול להגיע לאיזה מישהו שכותב ספר, שהספר הוא בכלל שייך לעומת העולם. ודרך הספר הזה יכול להיות שאותו אחד שכותב, אפילו בעצם לב מה שהוא כותב. אבל מי שיקרא, זה יכול פתאום... פתאום יש, קורא לו משהו והוא מתחבר לזה. זה למדנו עד עכשיו. עכשיו השאלה היא באות ו', אך מאין בא, מאין בא זה יידישיזם, זה בעברית זה מדוע. מדוע זה קורה. אז ביידיש, אם תרגמים את זה מילולית, אז ככה באמת אומרים, אותו מדוע זה קורה, אז אומרים מאין זה בא. מאין בא שאלו דייקה ימצאו בספריהם הפך אמונתם ויחזרו ישראל, לא דווקא שמתגיירים, אבל הם מכירים שהשם אחד ואין עוד, אין עוד אחר, ואחרים אינם מוצאים כלל ונשארים באמונתם. את אותה שורה כולם קוראים ויש כאלה שלא שמים לב אליה, או שכן שמים לב וזה לא מדבר עליהם והם לא מרגישים את האמת שיש בזה, את העוצמה שיש בזה. גם את זה קורה. אחדה. כאן יש חשבון ארוך, זה פשוט, אבי נחמן מגלה את הסודות. סודות שאומר שלבד לא היינו מוצאים את זה בחיים. אחרי שאנחנו לומדים את זה, זה נשמע מאוד הגיוני, אבל לבד לא היינו מנחשים דבר כזה. שזה מהמת בחינת הטוב הכבוש תחת ידיו. מה כבוש טוב הכבוש תחת ידיו? יש בחינה של טוב שכבוש תחת ידי אומות העולם. אנחנו מכירים את זה מהיו תקופות שישראל הייתה תחת ידי אומות העולם, היו תקופות שעם ישראל היה משועבד בגוף או בנפש לאומות העולם. היום פחות רואים דברים כאלה, אבל יש גלות ברוחניות שהטוב של ישראל נמצא בגלות ביד אומות העולם. מה המשמעות של זה? דהיינו, מבחינת חלקי משמות ישראל הכבוש אצלה. מדוע? כי כל הטוב הוא רק מבחינת משמות ישראל, ולפעמים הטוב הזה כבוש אצלם בגלות. היינו, כשמתגברים העקום ואינם מניחים לישראל לעשות מצוות, כמו שהיה נמצא שגזרו שלא ימולו את בניהם ושיחללו את השבת, הוא מצטט את זה מהתלמוד, נמצא שהטוב שהיו ישראל צריכים לעשות הוא כבוש תחת ידיו. מה פירוש הטוב שישראל היו צריכים לעשות? הרי היהודי הזה רוצה לעשות מצוות, יש לו שאיפה לעשות מצוות, והגוי לא נותן לו. אז כשהגוי לא נותן לו, זה נקרא שהגוי כובש תחת ידו את ההוצאה לפועל של המצווה, את החלק הטוב שצריך לצאת ולהגיע לעולם. הוא לא נותן לזה. וכן כשמונים את ישראל מעבודת השם יתברך על ידי דרמה שגורמים, על ידי מיסים והרמוניות שמטילים עליהם, כן, זה היה ממש בתקופה ההיא, היו כל מיני מיסים שמטילו על אוכל כשר, על נרות לשבת, על כל מיני דברים כאלה, כדי למנוע את ישראל לעשות מצוות. וכן על ידי שמונים טובות מישראל, אם מסמים את היהודי לרעה, ובגלל זה אין לו יישוב הדעת. היהודי נמצא בגלות, באופן רע שלו נמצא בגלות בין אומות העולם, אבל הוא יכול לחיות בגלות בין אומות העולם כאדם חופשי. הוא יכול לחיות בצורה שמדכאים אותו, ובזה שמדכאים אותו אין לו יישוב הדעת ללמוד ולהתפלל ולעבוד את השם. גם זה נקרא שהטוב שהיה אמור להגיע לעולם על ידי אותו יהודי הוא כבוש בגלות תחת הגלות. זאת אומרת, עצם העובדה שמשהו לא יוצא מכוח אל הפועל זה גלות. צריך להבין בכלל את המושג גלות. אנחנו מדברים על גלות בדרך כלל כשמה שלא במקום, כן? והגיל ישראל מעל אדמתו, ועל אבוחד נצר ולקח את בני ישראל לבבל, אז ישראל גלות. הרמח"ל מסביר שכשיש משהו או מישהו שלא נמצא במקום בחשיבות, במקום הרוחני שבו הוא אמור להיות, אז הוא בגלות. אפשר לראות את זה, כולם מכירים את הסיפורים על רבנים שהיו עושים גלות. הסיפורים הזה היו עורכים גלות. מה זה נקרא לערוך גלות? הם לא יכולים בגלות, הם עובדו בגלות, הם נפטרו בגלות, הרי איתה. במקומם הם היו רבנים חשובים. יום אחד הם נעלמים בלי להגיד, בלי יש להתקרב, לובשים בגלים פשוטים והולכים למקומות שלא מכירים אותם. ושם הם יושבים בין העניים, בסוף בית הכנסת, ומי שמרחם אותם וקורא להם לאכול, הם היו עושים על עצמם נדר שעד שלא יקראו להם יתנו להם, לא יבקשו, זה כפרת עוונות כזאת. עכשיו, מה זה גלות? המקום הקודם שלהם גם היה גלות, אבל במקום הקודם לפחות הקימו אותם והחשיבו אותם. זה המושג של לצאת לגלות. יש בתוך הגלות, יש גלות, בתוך גלות, בתוך גלות. הרמח"ל אומר שהגלות התחילה, אני יודע שהרמח"ל אומר את זה, שראיתי לי בספר אחר, הגלות התחילה מתי ששלמה המלך נסתף. כי כל זמן ששלמה היה, אז כל העמים מנסים את שלמה והביאו כסף וזהב לבית המקדש, והיה כבוד להם להביא, לתרום. וכששלמה נפטר ועלה רחבעם על כיסאו והתפלגה הממלכה, כבוד ישראל ירד כל כך שלהפך, שבאו ושדדו אותה. עלה שישה מלך מצרים ולקח את המגיני זהב ששלמה שם בבית המקדש, והמלך היהודי היה צריך לקחו במקומה מגיני נחושת, שזה היה ביזיון גדול לעם ישראל. וזה נקרא שכבר התחילה הגלות. מדוע? כי אם עם ישראל לא נמצא במקום שההשגחה הועידה לו, אז הוא כבר בגלות. הוא לא צריך לזוז סנטימטר. הוא לא נמצא בחשיבות שלו, אז הוא כבר בגלות. עכשיו, מה זה החשיבות של יהודי? אז בזה יש שני אופנים. דיברנו פעם על תחילה עליו המחשבה לראות העולם במידת הדין, ראה שם העולם מתאם שפסם במידת הרבנים. אז בכלל, מצד מידת הדין, לא יודע איך העולם היה נראה אם היה רק מידת הדין. אבל מצד מידת הדין, אז אין פריבילגיות. זאת אומרת, כל אחד נידון לפי מעשיו. וכך היה באמת, היה תקופה שמי קיבל נשמה בקדושה. אדם התחתן ונולדו לו ילדים. איך הוא זכה להוריד נשמה קדושה לעולם? כן, נשמת ישראל, מה שהוא קורא. אז בדורות שלפני אברהם אבינו, לפי מה זה הלך? כל אחד לפי מה עשה. היה אחד שהתבקש. אז נולד לו שם, נולד לו עבר, נולד לו צדיק. הוא לא היה יהודי, הוא לא היה יהודי בעולם, אבל הוא היה, הנשמה שלו הייתה נשמה קדושה. היה לו גם יצר הרע, היה לו גם יצר שתילית, הכל היה, אבל היה לו גם נשמה קדושה. מה קורה אם בן אדם לא קידש את מעשיו? אז הוא קיבל נשמה, אבל לא נשמה קדושה. אחר כך הבן הזה היה רוצה לזכות לנשמה, היה צריך לעבוד קשה בשביל לזכות לנשמה. עד שבא אברהם אבינו, אברהם אבינו גם כן, לא כולם קיבלו נשמות קדושות. מי קיבל נשמה קדושה אצל אברהם אבינו? יצחק. וכתוב בגמרא שהרע שהיה באברהם, שזהו ינק מטרח, הרע הזה יצא בישמעאל, בבני קטורה אולי. אחר כך יצחק, עוד נשאר בו קצת רע מטרח, משורש טרח, הרע הזה יצא בעשיו. ויעקב כבר, כולם היו, מי יעקב צריך להיות עניין כזה שיהודי נולד יהודי? אבל גם כן אפשר לשנות את זה. איך אפשר לשנות את זה? יוסף, היות שהוא עמד בניסיון עם אשת פוטיפר, יוסף פוטיפר, יוסף הצדיק, אז הוא כצאב חתם בעוד ברית קודש, שאחד מהמושגים, אחד מהמושגים של עוד ברית קודש בתנ"ך, לחלל ברית ולשמור ברית, זה לא להתחתן בנישואי תערובת, אם אמרו לכם. ככה זה משמע במילים האחרונות. סוטרי עשר, בספר עזרא, בספר נחמיה, כל הדברים האלה. זה סיפור הזה של הקודשים האחריות וכל. אבל לכל פנים, החותם האחרון של הקדושה זה יוסף, יוסף הצדיק. כמובן שזה שתי הנהגות שונות. ההנהגה הזאת שמי אברהם, חלק מהבנים שלו קיבלו נשמה בקדושה מיד אחרי שהם נולדו, ובלי שום אלא על ידי הבטחה, זה שיתף עם המידות הרחמים. ולהם נתנו תפקיד. והתפקיד הזה הוא תפקיד קשה. והתפקיד שבני ישראל, בני אברהם, בני יצחק, בני יעקב קיבלו, זה לגלות את הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות של העולם. זה התפקיד הכי קשה. המלאכים מגלים את גדולתו של השם בעולמות העליונים, אבל לגלות את גדולת השם פה בתוך המציאות שלנו, זה בכלל העבודה שלנו. וזה אנחנו קיבלנו. כן.
מה זה
המושג הזה
של נשמה
לא קדושה?
אין נשמה
אין... לא, זה לא המושג של נשמה, זה משהו... כל החיים ביולוגיים, כמו כל... כמו אריה. ודאי שיש לזה קדושה, בלי קדושה שום דבר לא יכול להתקיים. נסביר את זה בהמשך, נגיע לזה. עכשיו, התפקיד הזה ניתן לבני ישראל, כשהם לא... ממלאים את התפקיד שלהם, הם בגלות. איפה הם בגלות? אצל אותו אחד שלא נותן להם למלא את התפקיד. הוא כובש את חלקי הטוב שיש בהם, חלקי הטוב שלא אמורים לצאת ממנו, לצאת מהם מהכוח אל הפועל. ובתחילה, זה הטוב הכבוש אצליו, זוכר שבא ממקום קדוש ועליון מאוד. אך אחר כך הם מתגברים על זה הטוב וכובשים אותו תחת ידיו, עד שנתפס ונקשר אצלם, עד שהטוב בעצמו שוכח מעל הטוב. איך אפשר להסביר את זה? דיבורים מאוד סכמטיים. אפשר להסביר את זה להבין. אפשר להסביר את זה בתוך הבן אדם עצמו. אם בן אדם נפל מהמדרגה שלו, אבל הוא יודע שהוא נפל מהמדרגה שלו. זאת אומרת, הוא יודע שיש בתוכו, הוא מדבר על זה בהמשך, הוא יודע שיש בתוכו מדרגה של קדושה עליונה מאוד גבוהה, הוא מרגיש שהוא הולך לאבד אותה, והוא לא רוצה, והוא מוכן על זה. הוא צועק על זה, הוא לא מסכים עם זה שהוא יאבד את זה. אבל הוא זוכר שזה קיים. וכשזוכר שזה קיים, יש סיכון שיתחיל לשמור על זה, שיתורם בחלומות שלו ויתחיל לעשות מאמץ לשמור על זה. וכל פעם הוא מתפלל שיזכה לשמור על הנקודה. מה פירוש? מה? אם ננסה לפרט את זה יותר, קורה לפעמים שבן אדם מבין משהו בצורה מאוד עמוקה. איך קוראים לזה היום בעברית, נותן לו הסימון, הוא מקבל איזה הערה, הוא מרגיש את האמת. הוא יודע שהוא לא בא לעולם רק בשביל סתם לטייל, סתם לבופורות. הוא מרגיש איזו תחושה של שליחות. הוא מרגיש שהוא בא לעולם בשביל לפרסם את שם של הקדוש ברוך הוא בעולם. הוא מרגיש את זה, לא רק שאמרו לו. זה הקדושה העליונה שלו. הוא בא, אני נבראתי לשמש את קוני, לעשות תחת רוח ולייצר בראשית. זה מה שאנחנו אומרים, בעלינו לשבח. אז כל אחד מכיר את עלינו לשבח ועל זה. יהודי שכתוב בשם בלי גאון, זה השבח הכי מעולה מכל השבחים. יש כתוב בעלינו לשבח. כל פנים, יהודי שמרגיש מה שכתוב שם לגמרי, אז הוא מתרגל מסביב לקדושה שלו. אבל לפעמים זה מחזיר. זה מחזיר, הוא מתחיל לאבד את זה. אז יש שני שלבים. בשלב הראשון הוא זוכר שהוא מאבד משהו. בשלב השני, כבר לא אכפת לשני. הוא כבר שוכח שהוא שכח. הוא איבד את הכל לגמרי. אותו דבר בטוב הכבוש, בין אומות העולם, הטוב הזה הוא חי, הוא דומיננטי, הוא רוחני. אי אפשר לזהות אותו בתור אדם, בתור אישיות. אבל הוא קיים שם. הוא קיים והוא לא נותן להם מנוחה. עכשיו, בדרך כלל, איך זה מתבטא? שיש איזה טוב שלא נותן לבן אדם מנוחה. אז אם הבן אדם הוא מאוד מכוון, הוא מאוד, מאוד אמיתי, אז הוא מקשיב לטוב הזה שמנדנד לו, והוא מנסה להבין, לבוא לחקר התכלית, ואז הוא עושה שינוי בחיים שלו, הוא מסתדר לפי הטוב הזה. מה קורה אם בן אדם הוא לא אמיתי? אז מה הוא קולט מהטוב הזה? הוא רק קולט שזה מפריע לו. אז הוא קולט שזה מפריע לו, אז הוא דורך על זה בחזקה. תארו לעצמכם שהייתם פעם מדרגה מאוד גבוהה וכתבתם לעצמכם משהו וירדתם מזה ועשיתם, איך אומרים, פנייה של 180 מעלות, פתאום אתם מוצאים מה שכתבתם לפני 10 שנים. אז אחד שהוא אמיתי, אז הוא מעורה עם הקרה לי. אז הוא יכול לחזור בתשובה לי. ואחד שהוא לא אמיתי, אז הוא מיד ישרוף את זה. כי הוא לא רוצה את האדמת נפש. הוא לא רוצה שיתפוצץ לבוא לפנים, תראה איפה היית ותראה מה נשאר לך. וכל המענה של רבי נחמן מדבר על נקודות טובות וכל זה, זה כדי שהטוב לא ישכח את מעלתו. יש אמרו לאדם, תיזכר בדברים הטובים שלך, ובדיוק להילחם בנקודה הזאת. לא לוותר. אם הטוב משיט אצבע ודקדק אותי, אז לקבל את זה לזרועות פתוחות. הרב מתייחס לאומר שאם בן אדם מרגיש לא נוח, הוא אומר את זה בדמי מחשבה טובה. בן אדם מרגיש פתאום לא נוח, אז נדמה לו שחסר לו פוספי, או פוסית משקה, או כל מיני דברים שהולך לאכול, שהולך לישון. זה הנשמה שלו מדקדקת אותו. ובמקום להאזין לה, אז הוא מטביע אותה בתוך כוס התה. הוא לא רוצה, הוא מיד נותן לזה פירוש אחר. לפעמים זה אפילו מין אימות פיזי, לפעמים זה יכול להופיע בתור מחלה, או בתור תקל עם בן אדם אחר. פתאום נופל עליי איזה משהו, פתאום לא יודע מה. הפסדתי, כי אם יש לי יום רע, יום לא טוב, אז גם כן אותו דבר. אם אני יודע לחבר את זה, אם אני יודע להיות אמיתי, אני מחפש מה רוצים להגיד לי. יש שם טוב בנות בתוך הסיפור. בפרט אם אני טוב, פוגש את הטוב בעצמו, ודאי שאני צריך להקשיב לו. אם הוא רק להקשיב לו, אני מדחיק אותו. מנגנון ההדחקה, כולם יודעים שיש דבר כזה. אז משתמשים בו, שלא צריך, הוא עובד שעות נוספות, המנגנון. עכשיו, אותו דבר, אם ניכנס לתוך הראש של... כשמדברים על אקו, מדברים כאן על תרבות, לא מדברים על כל אדם נפרד. מדברים על תרבות שלמה. הרי ודאי שיש בה הרבה טוב, כמעט בכל מקום בעולם הגיע התנ"ך למשל. ודאי שזה יכול לעשות מהפכה גדולה. אבל הרמב"ם כותב בסוף הלכות מלכים, זה קטע שצנזורה השמיטה אותו, אבל בחוקים שהפיצו בארץ, הפיצו את זה בחזרה. הוא כותב שהתנ"ך הגיע לגויים, אז מה הם יעשו עם זה? מה הם יכולים לעשות עם זה? אז הם התחלקו ביניהם. חלק אומרים שפעם היו את המצוות האלה היו פעם, אבל הם לא רלוונטיים היום. חלק אומרים שזה מתוך בפירוש אחר, אני לא זוכר, כל אחד אומר משהו כדי שיוכל לשלוט עם זה בשלו. העיקר שהוא לא יצטרך לעשות שינוי בחיים שלו. ואותו דבר אם רואים נס, או אם רואים עונש גדול, רואים יד השם. הנה יד השם בויה במקנך אשר בסדרת, אם רואים את יד השם בישועה גדולה, אם רואים את ים השם בדינים גדולים, אז מתעורר משהו ומיד מחליפים את הדבר. זה כך טבעו של עולם. אז החלקי נשמות ישראל, אחר כך הם מתגברים על זה הטוב וכובשים אותו תחת ידם. עד שנתפס ונקשר אצלם, עד שהטוב בעצמו שוכח מה לתת. אין מערכת שלמה של להסביר כל דבר. יש פסוק בדברי חס כי לא להזכיר את שם השם. הוא מתאר דו שיח של שני אנשים שהם סובלים צרות, ואחד אומר את שם השם, אז הוא אומר, לא, אל תזכיר את שם השם. עד כדי כך. כן, הם כבר עוד, הם כבר נופלים חזרה למקום הטוב, הם עושים הסכם, אבל אנחנו קוראים לזה רשע ירא, רשע דתי. בדבקות ברשעות שלו, הוא לא רוצה, ששום דבר לא, הוא צריך להיות עקבי עד הסוף, שום דבר לא יזיז אותם, צריך לא תבלבל אותו. ועל ידי הדיבור הישראלי שיוצא ומכתב בספריהם כנ"ל, עכשיו את זה מתקן אותו צדיק, שיכול להיות שאין לו שיג ושיח עם אותה תרבות בכלל, אלא שהוא יושב במקומו. אבל היות שהעולם מלא אהבה בין אדם לחברו, העולם הוא כן מתוקן, בגלל שיוצאים צדקה, אז אם העולם הוא מתוקן בין אדם לחברו, יש לו תקרה. אז אם למישהו יש את הידיעה של האמת, את ההרגשה של האמת, אז זה עובר לכל מקום. ואז מה קורה? על ידי זה יוצא ומכתב בספריהם כנ"ל, אז זה הטוב הכבוש שם מוצא אותו בספריהם. עכשיו יש מפגש של שני דברים. יש את הטוב שנכתב בספריהם שהוא כתוב בגדול, בגלוי, רק צריך לשים להם אליו, ויש את הטוב הכבוש. הטוב הכבוש זה הטוב שהתרבות של הגוי מדחיקה אותו. עכשיו כשהגוי שהוא בתוך התרבות, או יהודי שהוא בתוך התרבות של הגוי, הוא פתאום פוגש את השורה הזאת בספר, אז כבר אין לו שום צורך להדחיק את זה. זה סיפור כמו שכתוב בגמרא בשבת, מלאך רע בעל כורחו עונה אמן. וזה את הסיפור, עם שני המלאכים שבאים בליל שבת, יש אחד טוב ואחד רע, וכשהכל בסדר, אז המלאך הטוב אומר, הלוואי שיהיה לך שבת הבא, המלאך הרע אומר בעל כורחו אמן. כאן זה בחינה של מלאך רע אומר בעל כורחו אמן. אני הלכתי ללמוד אתאיזם, או משהו אני יודע מה, בסוף מצאתי שם איזה מין מילה, וזה קורה, זה קורה הרבה, איזה מילה שסותרת את הכל. פגשתי פעם, הכרתי יהודי, היה יהודי גאון, שלוש אמר מצוות, היה יהודי גאון, ישב פתח תקווה. והיה לו קשר עם כל מיני כאלה שהלכו ללמוד, למדו רמב"ם, למדו מורה נבוכים, למדו קבלה, למדו זה, למדו זה. נפל ידיו, אני החזקתי את העותק של הספר, מישהו הביא לי את זה, איפה מצופר היה בחיים, אני לא זוכר. נפל ידיו ספר שכתב אותו פילוסוף, הרצאות של פילוסוף, כשהיה עובד כוכבים ומזלות. יש כאלה, גם היום. זה שחזור של כל מיני דתות עתיקות, של המצרית העתיקה, ושל כל מיני פרופסור גדול, סופר גדול, הוא נפל בתוך הקליפה הזאת. והיה איזה פרופסור ישראלי שתרגם את זה מזה, כהמון שנים. ובתוך הספר, היה מצליח, הייתה שום שורה כזאת, שכאילו, מי שלא שם לב לשורה הזאת, אז הוא עובר אותה ככה. הייתה שורה כזאת שהופכת את הקרה על פיה ומחזירה אותך לאמונה אמיתית. אז מה עושה אותו, מה עשה אותו יהודי בפתח תקווה שהוא קרא את הספר? כשהוא הגיע לשורה הזאת, אני יודע, אני רק אשתתף על זה. אז הוא כתב, בצד, הוא כתב מן הערה כזאת, פלוני ופלוני, פה סותר את עצמו. זהו, ביקורת ספרותית. לא עשה לו שום דבר. זה חוסר זכות. אם בן אדם זוכה, אז זה מדליק אותו. הוא פתאום מתחיל להסתכל אחרת על עצמו. בשביל זה צריך הרבה להתפלל. שלא מתקסס. יש מי שאושר לתקסס אותו. גם אנחנו לא מסתכלים בספרים כאלה, אבל תמיד אפשר לתקסס משהו שהקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לנו. והקדוש ברוך הוא יודע לדבר עלינו דרך כל מיני דברים. אבל על ידי הדיבור הישראלי שיוצא ונכתב בספריהם, עדיין זה הטוב הכבוש שמוצא אותו בספריהם, והוא לא כותב הערה שהוא כותב את עצמו, אלא הוא באמת זה מתחבר אליו. ראינו שמוצא שם הפך אמונתם, ועדיין נזכר זה הטוב את מעלתו. הוא נזכר, וואי, איפה נפלתי? ראינו איך שבא ממקום עליון מאוד. ראינו שחלקי נשמות ישראל שכל העולמות עברו בשבילם. אנחנו מדברים עכשיו על אור רוחני של מצוות שלא נעשו. זה כמו נשמה של נפל שלא נולד, שמקום להוליד אותו, הפילו אותו. זאת מצווה שהייתה אמורה להיוולד, ולא נתנו ליהודי לקיים אותו. זה יכול להיות הצררה לא נתן, יכול להיות הגוי לא נתן, יכול להיות הצורות והיסורים שלו לא נתנו, אבל כל המצווה הזאת שלא נעשתה היא בגלות. עכשיו, כשנמצא בספריהם ההפך אמונתם, המצווה הזאת גם מסתכלת שם בספרים, בגלל שהיא כבר הפכה להיות חלק מהתרבות שלהם. ולנו זה קשה להבין, אנחנו מדברים על דבר שהוא לא מלובש בגוף. אין לנו משל על זה, אבל זה דבר, זה ישות חיה וקיימת. וכשהיא פוגשת בספריהם ההפך אמונתם, אז היא פתאום, וואי, איפה הגעתי? מה אני עושה כאן בכלל? כמו בן אדם שמתעורר לחלום בלהות, ברגע הראשון הוא לא יודע איפה הוא נמצא, ואחרי זה הוא מוצא את עצמו וזה מקום לא מוכר, אז הוא אומר, מי הביאתי לפה? מה קרה? מה אני עושה כאן? ועכשיו הוא מסביר מה זה המקום העליון מאוד, דהיינו שהוא חלקי נשמות ישראל, המצווה הזאת שלא קוימה, הוא זה, ושים חלקנו בתורתך, זה מצווה שיהודי היה צריך לקיים, שכל העולמות עברו בשבילם, כל העולמות עברו כדי שיהודי יקיים מצווה. והם היוצרים יושבי נטעים עם המלך במלאכתו. מדלק מילה בפסוק, אני לא יודע למה, שם כתוב יושבי נטעים וגדרה, עם המלך במלאכתו ישבו שם. ולפי הפשט מדובר על יוצרי כלי חרס. בדברי הימים יש שם רשימות של משפחות, וחלק מהמשפחות מייחסים אותם לאיזושהי קבוצה שהייתה יוצרת כלי חרס בזמנו של איזשהו מלך, לא כתוב איזה מלך זה. יכול להיות שזה דוד או שלמה או משהו כזה, והם ישבו בנטעים ובגדרה והם יצרו כלי חרס. זה לא גדרה של היום, גדרה של היום האדמה היא קהל, עכשיו עשו כלי חרס, אבל היו מקומות כאלה שקראו להם נטעים בגדרה ושם עשו כלי חרס. בספרי פנימיות, וזה מתחיל במדרשים, כתוב המלך והקדוש ברוך הוא, אם המלך במלאכתו ישבו שם, זה לא שהם עשו את מלאכה בשביל המלך, אלא שהמלך נמלך בהם. והם היוצרים, הם כאילו יצרו את העולם. ומי זה? אלה הם נשמות ישראל, איך שהם בשורש, לפני שהם מתחילים לרדת לתוך העולם שלנו. לפני שהם מתחילים לרדת אל עולם האצילות, ומה עולם האצילות? אל עולם הבריאה. לפני שבשורש הראשון, שם הנשמות ישראל, איתם הקדוש ברוך הוא נמלך עם לברוא את העולם הזה. זה המושג של המלך ומלכתו יושבו שם. עכשיו, חלקי הנשמה הזו, עם המצווה שלא קוימה, שהיא נמצאת בגלות, בתוך הקליפות, היא פתאום נזכרת, על זה שכתוב בספריהם את אמונתם, היא פתאום נזכרת מאיפה הוא מגיע. ואז היא לא נותנת, אז היא חוזרת. היא לא נותנת לעצמה מנוחה עד שהיא תחזור. כי הקדוש ברוך הוא נמלך עם נשמות ישראל לברוא את העולם. אזי מתחיל זה הטוב להצטער ולהתגעגע על אשר נפל ממקום גבוה כזה, ודאי תמושה בידם, ויבוא חס ושלום לכיליון והספד, ורוצה להמשיך ולחזור למקומו. ומאחר שכבר נקשר ונתפס מאוד הטוב אצלם בקשרי קשרים, אמרנו, הוא הפך להיות חלק ממש בלתי נפרד מהתרבות. זאת אומרת, הם הפנימו ערכים יהודיים בתוך התרבות, עם האוריינטציה שלהם, עם הכיוון שלהם. עכשיו, כשזה חוזר לקדושה, אז חוזרים גם חלקים של התרבות שלהם לקדושה. וזה מתבטא בבני אדם שמתגיירים. כי כבר אי אפשר להפריד את זה. איך זה כתוב? זה כתוב כאן בשפה מאוד ציורית. ומחמת שכבר נקשר ונתפס מאוד הטוב אצלם בקשרי קשרים, על כן כשמתחיל הטוב לחזור, אז אני מושך ותולש עמו עוד מערה שלו. עכשיו, ההסבר, מה שכתוב בהמשך, שזה שתי בחינות. הטוב עצמו שחוזר הוא בעלי תשובה. זה שהוא מושך עמו מערה שלהם וגרים. אבל הגר גם כן, הגוי שמתגייר גם יש בו ניצות שבקדושה. אחרת אולי יכול לסלוט. גם בגוי יש ניצות שבקדושה, וגם באבן יש ניצות שבקדושה. שום דבר לא יכול להתקיים בלי הקדושה. אז למה זה נקרא הרע וזה נקרא הטוב הכבוש? אז פעם דיברנו על זה, זו תורה שמדברת הרבה על פורים, על המסכת כתוב אשר כתב מרדכי, אשר הגיד מרדכי. יש, פעם דיברנו פעמיים אפילו נזכרנו על זה, יש בספר קדושת לוי, שמרדכי קצת מרדיצ'ך, הוא מביא את הסיפור שחלק קצת זוכר אותו מגן הילדים, אני חושב, הסיפור שכתוב בגמרא, על ככה יעשה לאל ששרנו לחפץ בעיקרו, שהמן הולך ומושך את הסוס עם מרדכי, ומרדכי יושב למעלה, והמן קורא ככה יעשה לאיש, והמן נדחק על ביתו אחר כך אדון וחפוי ראש. למה חפוי ראש? חפוי שביתו שפכה עליו מהגג סיר של שופכין. היא חשבה שמי שהולך למטה זה מרדכי, והמן יושב על הסוס. אז הוא נדחק אדון וחפוי ראש. עכשיו כתוב בגמרא שאחר כך היא הרימה את העיניים והיא נפלה והיא מתה. בדרך כלל כשמספרים את זה לילדים, מספרים שהוא הרים את העיניים ורוק משפך עליו, אז היא ראתה אותו, אז היא התבלגלה ונפלה ומתה, ושהיא הצילה את עצמה ומתה. לא רואה מה זה, שאומרת, בגמרא לא כתוב כך. בגמרא כתוב שהיא הרימה את העיניים ונפלה ומתה. מה זה? למה היא מרים את העיניים ומתה? מה פתאום היא הרימה את העיניים? אז רב לויצחק ברדיצ'ב אומר ככה, אני בעצם עושה דבר נכון. היא לא ידעה, אבל היא עושה דבר, למה נגיע? הגיע לו. הוא רוצה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים אשר מוכן מדינות המלך קו ונשים ביום אחד, הגיע לו לפחות את זה, הגיע לו הרבה יותר מזה. אז היא עשתה בעצם, למעשה היא עשתה דבר טוב. היא לא יודע מזה, אבל היא עשתה דבר טוב. ברגע שהיא עשתה דבר טוב, אז הניצוץ הקדוש שבה מתעלה. וזה קוראים עיניים. היא הרימה את העיניים. התרוממו העיניים שלה, העיניים לקשר שיש לה עם הגבוה, עם הלמעלה. והניצוץ התעלה, אז היא נשארה בלי חיות. היא מתה לפני שהיא נפלה. היא מתה ולכן היא נפלה. זה לא שהיא נפלה והיא מתה. ברגע שהניצוץ יצא ממנה, הגוף מת, לא יכול לעמוד, היא נפלה ילדה על שפת הגב, היא נפלה. זה היה נראה כאילו שהיא מתה בגלל שהיא נפלה. איך הוא אומר בניצוץ? אז לכאורה, אבל הוא שואל שם, מה קורה אם יהודי יעשה מעשה טוב? הוא לא צריך למות. וסתם בוי שעושה מעשה טוב, הוא צריך למות בגלל זה, לאיזה? בוי שעושה מעשה טוב, הוא מקבל שכר. כסידור מות העולם, יש להם חלק לעולם הבא. אז הוא אומר, בגלל שהיא הייתה כולה רע. היא הייתה כולה רע, אז הניצוץ שבה לא היה חלק בלתי נפרד ממנה. ברגע שהוא עלה, אז הרע נשאר בלי ניצוץ, וזה התבטל. אצל מי שלא לגמרי כולו רע, אז יש חיבור לניצוץ הקדוש עם האישיות שלו. כשהניצוץ עולה, אז גם הוא עולה. אז הוא יכול להיות כסידור מות העולם. שהוא יכול להיות צדיק, שיכול להיות חסיד, הוא יכול להיות כמו מוזר. אבל אם הוא לא רע, שכן שמדבר על הרע, אז הוא מדבר על אלה שלהכעיס, לא נותנים לבני ישראל לקיים מצוות. כן? והם עושים את התפקיד שלהם בהידור, בהידור מצווה. הם צריכים קצת להפריע, ככה זה אמור להיות. מה יש להם לשם הגלות כדי שיפריעו להם, ולעמוד בניסיון. אבל הם לא צריכים להדר בזה. להדר לא צריך במצווה הזאת, הגוי לא צריך להדר במצווה הזאת. כשמוצאים להדר במצווה הזאת, הוא צריך להיות כולו רע. אז ברגע שהניצוץ יוצא ממנו, אז כאילו הרע מתקרב, הרע בעצם נאבד ונופל. אבל הניצוץ שבא, זה כאילו הדבר היחיד המשמעותי שהיה בתוך הרע, התקרב עכשיו לקדושה. חוץ מזה לא היה שם שום דבר. בתוך כל הסיפור של אותו גוי, לא היה שום דבר טוב, רק הניצוץ הקדוש. כשהניצוץ הקדוש עלה ביחד עם הבעלי תשובה והתקרב לקדושה, הניצוץ הקדוש הזה, בגשמיות זה נראה כמו גר. אז הגר הזה הוא כולו טוב. בשביל זה כתוב שגר שמתגייר כקטן שנולד דמי, זה לא שהוא גוי שהפך להיות יהודי. הגוי הזה, הגוי נאבד. מת. ועכשיו נולד אחד חדש שהוא כולו קדושה. שהם בחינת הרע שנתלש מהם עם הטוב על ידי שחזר הטוב למקומו. אי אפשר לטוב לחזור בעצמו מחמת גודל ההתקשרות שמתקשר ומתהדק שם מאוד, ובהכרח שיפלוש עם המערה, וזה מבחינת הגרעין. אז מה הוא תולש מהרע? הוא לא תולש את הרע שברע. הוא תולש את הטוב שהיה ברע ולא יכול להסתובב את זה. וזהו בחינת, עכשיו יש כאן כמה פסוקים, הרעיון נגמר פה. זה הרעיון. יש כאן כמה פסוקים שבתוך סוגריים, כמה פסוקים בתנ"ך, שלפי הרעיון שלמדנו, אפשר לראות מה הפירוש של הפסוק השני. פסוק אחד זה בישעיהו, בפרק מ"ד. כתוב, זה יכתוב ידו להשם, וההמשך שם, ומישהו אחר בשם ישראל לפניהם. יש כל מיני, הוא מתאר שם גויים שבאים ומתקרבים אל הקדושה. אחד קורא לעצמו ישראל, אחד כותב את ידו להשם, מה המשמעות של זה? פירוש רש"י, אז זה יכתוב ידו להשם, רש"י אומר, זה לא גרים, זה בעלי תשובה. היינו מבחינת הצור, ששב וחוזר למקומו. ומדוע זה נקרא זה יכתוב ידו להשם, מדוע אם יהודי חוזר בתשובה, מוזכר שם עניין של כתיבה. וזה נעשה על ידי בחינת כתב קנה, מבחינת וימצא כתוב של יגיד מרדכי. יש הרבה יהודים שחוזרים בתשובה, בגלל שהם קראו ספר של גוי, ובספר של הגוי נפל להם האסימון, הם הבינו שהדבר היחיד הנכון בשבילהם זה לחזור אליו. אז זה נקרא זה יכתוב ידו להשם. ובשם ישראל יחנה אלו הגרים, כי על ידי ששב וחוזר הטוב, על ידי זה נעשה גרים כאן. כל יהודי שחוזר בתשובה, גורם בעקיפין שהתגיירו מאומות העולם, יהודים, גויים. וזהו, בכתב ישראל לא ייכתבו, ולאדמת ישראל לא יבואו. היינו, זה פסוק ביחזקאל, שאין בחינת כתב ישראל שעל ידו נעשים גרים כאן, על ידי זה ולאדמת ישראל לא יבואו ראינו שהם זוכים לשלמות המזבח שנקרא מזבח אדמה ששלמותו על ידי גרעין כנף. כאן הוא מתחבר ממש לתחילת התורה. מי שזוכר, דיברנו על תיקון האכילה, תחילה בקדושה. תחילה בקדושה זה מבחינת מזבח, ככה חז"ל אמרו, לא חזרנו על זה היום, זה למדנו בפעמים הקודמות. חז"ל אמרו שאדם שאוכל בקדושה, שולחנו מכפר עליו כמו מזבח. זאת אומרת, האוכל שהוא אוכל זה קורבן להשם. מדוע האוכל שהוא אוכל זה קורבן להשם? ושעם הכוח הזה הוא עובד את השם. אז הוא הקריב את האוכל קורבן להשם. וכשיש גם אכילה, זאת אומרת שאדם אוכל לא כדי שיהיה לו כוח לעבוד את השם, אלא סתם הוא אוכל. אם יהודי אוכל סתם, זה כבר פגם קטן. אם הוא אוכל למלא תאוות נפשו, זה פגם יותר גדול. אם הוא אוכל אוכל שאפשר לאכול אותו, זה פגם עוד יותר גדול. אבל בכל המקרים האלה, אז שהוא פוגם, הוא פוגם את האכילה, זה מבחינת גם המזבח. ואי אפשר לתקן את הפגם הזה, אלא על ידי שמגלים את גדולת השם בצורה כזאת, שנהיה אור וקדושה בכל העולם, וזה מביא את הרע שיש באומות העולם, מביא אותם להתגייר, ומביא יהודים ששקעו בתרבות של אומות העולם, מביא אותם לחזור בתשובה. וכשעושים תיקון כזה, זה, כל זה נעשה על ידי אשר יגיד מרדכי. זאת אומרת, זה נעשה על ידי כל אחד ואחד בעצם. כל אחד שיושב ולומד את גדולת השם, ומתבונן בגדולת השם, מתפלל על זה שכל בני העולם יכירו, זה מה שאנחנו אומרים, ויכירו וידעו כל יושבי תבל, כבכלל תכרה כל דרך, תשבה כל השם. אם אנחנו אומרים את זה באמת, אז הם בסוף מופיעים בספרי האמת אמונתם. ולכן, אז הם מתקרבים אל הקדושה, וזה מתקן את הפגם של המזבח. כי הפגם של המזבח היה שיש ניצוצות שבקדושה, שבתוך המזון שאנחנו אוכלים, והם ירדו לקליפות. ועל ידי העבודה הזאת של לגלות את מלכותו יתברך ואת גדולתו בעולם, על ידי כך כל הניצוצות חוזרים עד הרב, חוזרים עוד הרבה יותר ניצוצות מהקליפה אל הקדושה חזרה. זה מין פגיון שבועי במוכניות. יש מצד כזה. אנחנו אומרים שם עושה משפט לעשוקים, נותן לחם לרעבים, השם שומר את גרים. זה חשוב להתנתקים שבסוף תהילים, רואים את תפילת שחרית. עושה משפט לעשוקים ואלו ניצוצות הקדושה, תחת את אותה בלה, ניצוצות הקדושה שעשוקים בתוך הקליפות. אז הקדוש ברוך הוא עושה להם משפט, הוא עושה להם פגיון שבועים. ואחר כך הוא שומר את גרים, הוא שומר אותם שלא יחזרו לסורם. גר צריך לשמור על השלום זו מסורות. וכל זה נעשה על ידי הקדוש ברוך הוא, וכל מה שלמדנו בתורה פה, אז בהתאבות הזה לצעתה, אנחנו צריכים לעשות משהו מלמטה, כדי שיהיה, במידה שאדם עובד, בא מודדים לו, כדי שהקדוש ברוך הוא יוציא את כל הקדושה מתוך הקליפות, אנחנו צריכים בעצמנו לעשות את זה. אז מה זה, מה זה בעצמנו לעשות את זה? אז זה העניין של וימצא כתוב אשר יגיד מרדכי. אנחנו צריכים, כמה שאנחנו יכולים לפרסם את גדולת השם. בינינו לבין עצמנו, כל אחד עם עצמו, כל אחד עם התלמידים שלו, אם יש לו. אם הוא כותב שיר, או שהוא כותב מאמר, או שהוא כותב ספר, או שכל אחד עם האמצעים שלו, עם אבל זה העניין, ואם עושים את זה באמת, אז אפילו אין שום סיכוי בדרך הטבע שזה יתפרסם בכל העולם. אם יש נתינת צדקה בין עם ישראל, אני מגיע למתינות הכי נדחות. בלי להחזיק מערכת שתלך ותלמד תנ"ך את האסכימוסים, למשל, כן? רק זה יגיע, כי אם יש, כמו שהוא אמר קודם, אוויר נח וזך, אם יש אוויר טהור בעולם, אז זה מגיע לכל מקום. עכשיו יש עוד פסוק שמובן על ידי כל הרעיון הזה, פסוק בדברי הימים שדוד המלך מצווה את שלמה לפני שהוא נפרד ממנו, הוא אומר לו שהוא השאיר את התוכנית של בית המקדש, והשם לא הרשה לדוד לבנות את בית המקדש, כי הוא שפך דם רב ונלחם מלחמות, רק שלמה היה מותר לבנות את בית המקדש. שלמה היה איש שלום, שלום יד ימיו, הוא היה מותר לו לבנות את בית המקדש. אבל דוד הכין לו שני דברים, הוא הכין לו גם את החומרים, יכין לו גם את התוכנית. ועל התוכנית הוא אומר, מאיפה היה לו את התוכנית? הכל בכתב מיד השם עלי הסכים. כך הוא אומר לו, כל התוכנית הזאת בדרוח הקודש. קיבלתי את זה מהקדוש ברוך הוא ברוח הקודש. שיש בזה רמז, אמרנו, התנ"ך הוא לא חד פעמי. יש את הפסוק הזה גם בתוך החיים שלנו. מה פירוש עלי הסכים? כי שלמות השכל או על ידי כתב הנעל, כי על ידי כתב הנעל מבחינת וימצא כתוב אשר יגיד מרדכי, על ידי זה נעשים גרים, ועל ידי גרים נשלם המזבח, ועל ידי שלמות המזבח נשלם השכל כנזכר להם. זאת אומרת, אנחנו דיברנו בהתחלה, תפילת התורה, אנחנו חוזרים ממש להתחלה, דיברנו בתפילת התורה, שהשכל נפגם על ידי עצירת המעשים. אתם זוכרים שדיברנו על זה? זה דבר לא מובן. בדרך כלל אנחנו רואים שהמעשים נפגמים בגלל עקירות השכל. אדם ששכלו עקום, אז הוא עושה מעשים לא טובים. אבל איך זה עובד הפוך, שאם הוא עושה מעשים לא טובים, השכל נפגם? הוא עושה מעשים לא טובים, אבל השכל ממשיך להבין שזה לא טוב. אבל יש מנגנון כזה שמסדר את השכל לפי המעשים. כמו שאמרנו קודם, הוא ימצא את מה שהוא כתב לפני הרבה שנים, אז הוא מיד רוצה לשרוף את זה. זה אותו מנגנון בעצם. לא קל לחיות עם תחושה שאני מתנהג לא נכון. אז אחד מהשניים, או שאני מספיק להתנהג לא נכון, ואני חוזר לתשובה, או שאני ממציא איזושהי סברה שזה כן נכון. בדיעבד אני עושה רציונליזציה, מה שנקרא, אני עושה כל הזה. אני מוצא לזה אלף סיבות, בדיעבד. זה נקרא שהחיבות המעשים פוגמת את הספר. איך אפשר לתקן חזרה את הספר, שלא יפגום את החיבות המעשים, זה על ידי תיקון המעשים. ויות שעל ידי החיבות המעשים אנחנו הורדנו הרבה מצוצות של קדושה, אלה קליפות, אנחנו צריכים לתקן במקום שקלקלנו, כך כתוב בתורה, כתוב, ביקשת משם השם אלוקיך. באותו מקום שאיבדת, שם אתה צריך לחפש. אז אם בן אדם הוריד חיות של הקדושה על הקליפות, אז הוא צריך להאיר את מקום הקליפות ולאסוף, ללקט משם את הקדושה שאוהבת. והמצא כתוב אשר יגיד מרדכי, שאמרנו קודם. ואז על ידי זה חוזרים הניצוצות אל הקדושה, וכשהוא תיקן אז גם המוח שלו מסתדר. ושזה כתוב, הכל בכתב מיד השם עלי הסכים. אם אני כותב את מה שצריך לכתוב, מה שהשם רוצה שאני אכתוב, אז בסוף זה עוזר לי שהשכל שלי יתחיל להבין את הלכות. זה עוזר לי לחזור בתשובה ולתקן את המעשים ואת השכל ביחד. זאת אומרת, במילים אחרות, אי אפשר לצאת להיות צדיק גמור בלי להעיר את הסביבה, בלי להעיר את העולם. ובלי שהיום אומרים, הצדיק יתן. אנחנו נותנים את הביטוי הזה. אומרים שיש שני אנשים, אחד שקר ומדליק תנור, השני עוד יש מילים, מה ההבדל? כשהוא לובש מילים אז רק חם, חם רק לא, הוא לא דאג לאחרים. אותו אחד שמדליק תנור, הוא נהיה חם לכולם. אם יש אחד שרוצה לתקן, אז הוא רוצה לתקן את עצמו, הוא חושב רק על עצמו, זה גם טוב. אבל מה שאנחנו אומרים, השבח של הקדוש ברוך הוא, זה לחקר עולם במלכות שדה, לתקן בכל מיני עשרה יקרו משנתה. זה עושה תיקון אמיתי גם בנשמה שלי, אפשר איך אפשר להגדיר את זה, להגדיר את זה ככה. האמת שלכל נשמה שלנו יש כאן היסטוריה. עוד לפני שיש לי את האחיבות המעשים של הגלגול הנוכחי, יש לי קודם כל את חטאו של אדם הראשון. כשאני השתתפתי, הייתי שם בתוך הגוף שלו, אני השתתפתי. אחר כך יש לי את כל ה... אני יודע כבר... אני לא יודע בכמה בתי קברות אני כבר מונח במשך כל הקדנציות שהייתי פה. אנחנו לא יודעים. אז יש לנו מה לתקן. עכשיו, ייתכן שאותם גרים, אותם בעלי תשובה, אותם כל הדברים שהיו נמצאים בתוך הרע, אלה הם ניצוצות של הנשמה שלי שנמצאים בגלות. אני מתקן את עצמי כל זמן שאני לא רואה אותם שזה. זה לא שאני עושה טובה למישהו, אני עושה טובה רק לעצמי. ואחרת אני נשאר תקוע. זאת אומרת, אני לא יכול להשלים את השכל שלי ואת המעשים שלי אם אני לא דואג להודיע אותך. עכשיו, נכלל בזה גם עובדת הצדקה. אמרנו שאם אין צדקה, אז כל העניין הזה נתקע. כשאין אהבה ואחווה בין בני אדם, אז כמה שמדברים זה לא נקלט. וזהו מה שכתוב בעלי לשבח, לתקן עולם במרבות שדיים, וכל מיני נסוע יקרו משמך. זהו בחינת תשובה, שחוזר הטוב במקומו כנה, מדוע לתקן עולם במרבות שדיים מרמז על תשובה? בגלל מה פירוש המילה? כי ששב בתשובה, כי שדיים בחינת תשובה, ששב בתשובה על סגם עבודה זרה. מה זה המילה שדיים? כתוב בגמרא, שדי באלוקותי לכל בריאה. אתה לא צריך לחפש עוד אלילים, מספיק לך את הקדוש ברוך הוא. זה המושג של שדי. אז לתקן עולם במלכות שדי, זאת אומרת, לתקן את העולם שיהיה די באלוקות לכל אחד, שלא צריך לחפש כל מיני אלילים וכל מיני עניינים כאלה. ואין צריך לשום עבודה אחרת, להפנות אליך כל רשעי הארץ, זה אלו הגרים, זה מבחינת הגרים. יכירו וידעו כל יושבי תבל, זהו מבחינת שלימות הדעת, יכירו וידעו. עכשיו, הדעת של כל יושבי תבל, שנעשה על ידי זה כאן. עוד פסוק, פסוק נוסף שנעשה מורן על ידי הרעיון של התורה הזאת, וזו ראיה שדי בצריך וכסף תעפות לך, זה פסוק שלגמרי לא מובן. מה קורה שדי בצריך? האלוקים יהיה בין אלה שעושים לך צרות, ומה יהיה לך? יהיה לך כסף תועפות. מה המשמעות של זה? זה לא מובן בכלל. שעל ידי בחינת כסף תועפות, הוא מסביר שכסף תועפות זה צדקה. כסף תועפות זה כסף מעופף. כסף שלא שומרים או כסף שומרים. שמבטרים עליו. על ידי בחינת כסף תועפות, היינו בחינת הון יוסיף רעים רבים, וזהו דיבר בהתחלה, שעל ידי זה נעשה אוויר מעופף. כשנזדקך האוויר כנן, האווירה בין אנשים האווירה זורמת, זה בשפה שלנו, כמו שנקרא אוויר מעופף. זה לא נתקע. יש כימיה בין אנשים, כך קוראים לזה היום. על ידי זה נעשה בחינת שדי, היינו תשובה וגירים. כי שדי הוא בחינת תשובה כאן, שיש די בלוקותי. עכשיו מתחיל עניין חדש. עד כאן זה היה השלמה של העניין הקודם. עכשיו יש עוד מצב שלא דיברנו עליו בכלל. ודע, שלפעמים כשהרע רואה שהטוב משתקף, הוא ממשיך עצמו ורוצה לחזור למקומו, הוא מתאר ממש מלחמה רוחנית. בין רע לטוב לא בממד האישי, לא בממד האנושי. הרע הרוחני והטוב הרוחני. כשהרע רואה שהטוב רוצה לחזור למקומו, אז אנחנו מביאים אותו לתוך העלמה יתרה. והיינו שמביאים אותו לתוך אימיות מחשבתם. זה כאילו הם מסבכים אותו כל כך עמוק בתוך הפילוסופיה, בתוך התרבות הזרה, שכבר אי אפשר לצאת משם. יש לזה דוגמאות, אני לא רוצה לנסות ללמד את הפילוסופיות האלה, אבל יש לזה ממש דוגמאות קונקרטיות, שאפשר לראות התרבות היא כל כך משתלטת, זאת אומרת, כל פינה של משהו אמיתי, קודם כל על ידי זה שהיא מדמה את עצמה לקדושה. זאת אומרת, דברים שהם מדברים על איסוף ועל כל מיני כאלה, אבל ברגע שזה הופך להיות משהו יותר אישי, ממשי, אז מיד נסגר, מיד מוחקים את זה. דהיינו, שמתחילים לחשוב מחשבות על זה הטוב, כן? הם בונים על הטוב, הם בונים את הפילוסופיה שלהם. הייתי פעם הודעה על מוסלמי, סופי, אתם את הסופי? לא בירושלים. הוא עושה חוג לסיפורי מעשיות של רבי נחמן. ועל ידי זה מכניסים את הטוב בתוך הלכם להסתם יותר, בפנימיות מחשבתם. וזה יוצא הטוב על ידי הולדה של מולידים. אז איך הטוב משתחרר שלאותו גוי נולד ילד? זה דרך זה. מדוע? כי הטוב הוא גנוז ונעלם בפנימיות מחשבתם ומוכן כנל ומשם ההולדה. ההולדה היא מאותו מקום פנימי ששם הם זכתים את הטוב. ועל כן יוצא הטוב בזרע הילודים. ואזי אין כוח בערה של הילודים להתגבר על הטוב שבתוכה, כי הם כבר נולדו עם ציור טוב, ואזי יוצא הטוב על ידי הילודים ונעשו גרים. וזהו בחינת השם יספור בכתוב עמים ואולד שם צלע, בכתוב זהו בחינת הטוב שיוצא על ידי בחינת הכתב כנל. אמרנו, איך הטוב מתעורר? הטוב הכבוש את אומות העולם. מתי הוא נזכר את המעלה שלו? מתי שבתוך ספריהם מופיע ההפך אמונתם. אז הטוב נזכר במעלה שלו, כך למדנו. אז זה נקרא השם יספור בכתוב עמים. השם סופר את הטוב, הוא מוציא את הניצוצות. סופרים סופרים דבר חשוב. למה ספרו את בני ישראל במדבר? מה? למה ספרו אותה? לתת להם את השיבור. דבר שבמניין אינו בטל. יש הלכה כזאת. דבר שמוכרים אותו, מוציא מספר, מוציא יחידות, אם הוא מתערב עם דברים אחרים, אז אם יש שם משהו אסור, אז אי אפשר לבטל אותו, לא ברוב ולא בשישים, כי הוא דבר חשוב, דבר חשוב, לא מתבטל. איך עושים שיהודי יהיה דבר חשוב, הוא לא יתבטל, הוא צריך לבלות כל כך הרבה אלפי שנים בעולם, בקרב כל מיני עמים אחרים, ובדרך הטבע, בן אדם כשהוא גולה ממקומו או מארצו, אז הוא מתבטל, התרבות של המקום אחרי 2-3 דורות, לא היה צריך להכיר יהודי יותר. יהודים שרדו כל כך הרבה דורות, לא רק כמעט 2,000 שנה, ואם נשארו את זה השם ספר אותם במדבר, הוא נתן להם כוח של דבר שלא מתבטל. יהודים, זה עקשנות יהודית. יש עם כשעורף. יש עם כשעורף שזה חיסרון, יש עם כשעורף שזה מעלה. והעקשנות הזאת, היא באה מהמספר, השם יספור, ואיפה הקדוש ברוך, איך הקדוש ברוך הוא יכול להוציא את אלה שכן נפלו, גם אלה שנפלו, הם, בסדר, לא בטל, אבל הם מתערבים, ואנחנו לא מכירים אותם. אז מה יהיה? איך זה יוצא? זה יוצא על ידי בכתוב עמים, על ידי זה שנכתב בספרי העמים, ההפך אמונתם, וזה יולד שם צלע, על ידי הילודים הקדושה חוזרת. בכתוב זהו בחינת הטוב שיוצא על ידי בחינת הכתב קנה, וזהו, זה יולד שם צלע שמתלבש הטוב בילודים ויוצא על ידם כמספר מלך. וזהו שפירוש רש"י, זה יולד שם שהם ישראל שנטמעו באקו.
איך
הילידה הזאת, בחינה אישית? בתוך האדם
עצמו.
הוא רואה שבן אדם נולד מחדש. אז זו התערבות מאוד גדולה. שבאמת הוא נולד מחדש. כשהוא מסתכל על כל מה שהיה עד עכשיו, כאילו שהוא היה בעיבור. יש בחיים של האדם, יש בקבלת הכל אישי בומי מפה מוכים. ובדוח בן אדם שכבר חי ונושם והולך, הוא לא בעיבור, אז יש לו גם בחינת עיבור, ובחינת יניקה ובחינת מוכים. עיבור זה נקרא ראשו בן ברכיו, זאת אומרת המוח לא מנהיג אותו. המוח הוא בשורה אחת עם המדוקאים. והמוח הוא מעל, זה נקרא שהוא מנהיג אותו. אחר כך גניקה, אז כבר המוח יוצא מבין הברכיים. כבר עדיין לא עצמי, עדיין על הידיים. ואחר כך מוחין, יש כבר עצמי, כבר עדיין על הלכת לבד. אז יש את הבחינות האלה גם באדם עצמו. צריך למצוא בדיוק את המקבילה, אבל על כל פנים, כשאדם מתעורר אהבת השם, למרות שאהבת השם הזאת היא לטובת עצמו, כמו לאהבה את השם אלוקיך למען חייך, זה כבר נקרא שהוא נולד, אבל הוא עדיין יונק. וכשהוא עולה מזה והוא אוהב את השם ללא תנאים, אז הוא נקרא שהוא עלה במדרגה או מבחינת מוחין. אבל אצל כל אחד יש שלושת מדרגות. מי שעדיין לא אוהב את השם, אהבת השם עוד לא יצאה אל הפועל, הוא אוהב כל מיני דברים אחרים, לא אוהב את השם את דבר, אז הוא מתחילה דיבור. עכשיו הוא צריך להיוולד, צריך להוליד את עצמו.
למה?
אתה
לא מתחיל במידה. קודם רק
והמידע,
אני
מדבר גם
על
הלידה שלנו,
זה
כאן חוזר,
זה
כאן
גילוי, זה לא
לידה
שיש
מידע, כל מידע, ברגע של הלידה זה כבר לא יש. ברגע של הלידה רגע מסוים, אז לא זה כבר שונה. יש משהו שרוצה להיוולד. הטוב נמצא בפנים, הוא רוצה להיוולד. אבל יש משהו שלא נותן לו. אז האמת שהטוב נמצא בהתחלה כמו משהו שלא בעיבור, הוא משהו דמיינטי, חי, שכאילו פשוט לא תפס. ואם הם מכניסים אותו עוד יותר עמוק, הוא צריך להיות בחינת עיבור, אז בסוף הוא לא. ורשי באמת מפרש, שהם ישראל שנקמרו באקו. היינו בחינת הטוב, הכבוש אצלם, שהוא בחינת חלקי נשמות ישראל כנעת. ויש עוד פסוק, זה הפסוק האחרון שבירים אותו, ואחרי זה מתחיל עוד תכנית. זו בחינה, ולא ישכב עד יאכל פרי. תגיד את שוב, לא ישכב עד יאכל פרי, וגם חללים ישתה, בסוף של פסוק שלם אותו בהתחלה, בנימין. בנימין זאב יתרה, בבוקר לחלק שלה, ולערב יאכל עד, נכון? איך כתוב? מה שכתוב, לא ישנה בדוחן תרם וגם חמדים ישתה. איך אני חושב? יש לך קורא, שאני מרדה שיש סופים יחד. אתה לא זוכר. אתה מבטור אחרת? על כל פנים, אז הלב לא ישנה בדוחן תרם, זה מבחינת שלמות המזבח כנראה. זה להוציא חזרה מהקליפות את כל המצוצות שבקדושה שהן בנו. מתרוק את זה. ודם חללים משתה, תרגומו נפצה ממאי הירת, היינו מבחינת גרים הניסיון להם. הגר שנולד, על הישות הקודמת שלו התבטלה, אז היא מבחינת חלל. ודם חללים משתה, זאת אומרת שהקדושה ינקת חזרה את הדם, את החיות, שהייתה בתוך הקליפה. זה נקרא, בתרגום כתוב, ונפצה ממאי הירת, הוא יורש את הנכסים של העמים. זאת אומרת, החיות הרוחנית שהייתה קדושה בגלות בתוך אומות העולם חוזרת לקדושה. וזהו נכסה ממאיה, היינו מבחינת הטוב שנתכסה, נכסה. למה נכסים? קוראים להם נכסים. וששומרים עליהם ומכסים אותם. הטוב הזה המכוסה, ואותו הגויים כיסו לא בגלל ששמרו עליו, אלא בגלל שהם לא רצו שהוא יתגלה, הוא הפריע להם. אז הדבר הזה שמתכסה אצל העקום, שהביא אותו באלם והסתר בפנימיות עכשיו תהנתנה, שיוצא על ידי זרע הילודים ונעשים גרים, ועל ידי זה נשאר המזבח כמה. את הקטע הבא נראה כבר את השם פעם הבא. שבת, ראי שבת, הוא בדיוק 100 שנים להסתלקות של אספת אמת. הוא נפטר בראי שבת תת משתמחי. אז תראו, מי שיכול להציץ, לקרוא שתי שורות, כמה שנדורים, אין משנה, לגבולה של הרחפש.
יש שתי הודעות קטעות. השנה, דיווח על קופת הצדקה שלנו. השנה...